שלום, אנחנו נמצאים בפרק השלישי של סדרת הקרב של הפודקאסט על המלחמה מבית המכללה לפיקוד טקטי. אני סרן אביאל פילברי, נמצא איתי כאן גדעון שרב, המדריך הראשי של המכללה.
שלום אביאל.
שלום גדעון. נעים לדעתך שיטה טובה להגיע מהר ובחיכוך מינימלי למרכז הכובד של האויב ובכך להכריע אותו?
יש כמה דרכים טובות בעיניי לעשות את זה, כאשר השיטה המרכזית היא הגעה בצורה מפתיעה, נניח דרך האוויר באמצעות מסוקים או הצנחה, או באמצעות כלי שיט למערך העיקרי של האויב, מערך ההחזקה שלו, ולתקוף אותו שם.
וכדי לעשות זאת בצורה טובה, מה נדרש מהכוח הפועל בעומק?
ראשית, צריך לאמן היטב את הכוח הזה, כדי שהוא יגיע לרמה מקצועית גבוהה מאוד. זאת על מנת שהוא יוכל לבצע משימות בעומק, בעומק של האויב. יש פן חשוב מאוד, שהוא הפן המנטלי, שמשפיע הן על המפקד והן על הלוחם, ובעניין הזה זה דומה למתארים של לחימה רגילה אל מול כוח בחזית.
אז זהו, שזה דומה ושונה. במלחמת לבנון השלישית או מלחמת הצפון הראשונה, יש כוחות רבים שילחמו בעומק. כוחות אלו כוללים את חטיבת הצנחנים, אליה אני משתייך. ולכן היה מעניין אותי לחקור את הנושא של לחימה בעומק, ומה יכול לפגוע במוכנות שלנו לבצע את הלחימה הזאת בצורה הטובה ביותר. נגעת בפן המקצועי, והחשיבות הרבה שלו בנוגע לכוח שפועל בעומק. ואכן אנחנו בחטיבה שמים את הלחימה בעומק בראש סדר העדיפויות שלנו באימונים, ומשפרים את היכולות המקצועיות שלנו כל הזמן. אך הפן המנטלי, שהוא לא פחות חשוב, מעצם מאותו מופשט ורח, קשה מאוד לאימון, ולכן אנחנו מתאמנים עליו פחות.
רגע, אז מה שאתה אומר בעצם, שאנחנו מוכנים בצורה לא רעה מבחינה מקצועית, אבל פחות טובים בהכנה המנטלית למתאר הזה של לחימה בעומק?
אני אומר שאנחנו שמים דגש רב על הפן המקצועי, אך נוטים להזניח את הפן המנטלי והחשיבות שלו.
בוא נגיד כמה מילים על למאזינים שלנו על הקטק. הקטק רב זה בעצם כינוי לכל אותם לחצים ונפשיים וגורמים שפועלים על האדם הלוחם בקרב. ופוגעים ביכולת שלו לתפקד, או מקשים עליו לתפקד. בין הגורמים האלה אפשר לכלול גורמים פיזיולוגיים, עייפות, רעב, צמא, גורמים נפשיים למשל, כמו הפחד, או עצם ההימצאות בסביבה לא מוכרת, גורמים פיזיים, כמו נניח הרעש בשדה הקרב, רעש הפיצוצים, או הדחיסות והטלטול של טנק או של תל לוחמים של נגמש, ואפשר עכשיו עוד המון דוגמאות נוספות. אבל כל המצבור הזה ביחד, כל מכלול הגורמים האלה, מחלישים, כמו שאמרתי, את יכולת התפקוד הקרבי היעיל של האדם הלוחם. זה אגב משפיע גם על חיילים וגם על מפקדים, ורוב ההשפעה היא בלתי מודעת.
אז אני טוען שבעומק הקט הקרב היא מוגברת יותר ויותר. כלומר, יש גורמים פיזיים ופסיכולוגיים שמופעלים יותר על הלוחם מאשר בלחימה במתאר חזית. אני אציג לך את זה דרך מספר קרבות. הראשון והמוכר ביותר הוא הפלישה לנורמנדי.
הפלישה לנורמנדי, או כפי שהוא כונתה מבצע אוברלורד, הייתה נחיתה אמפיבית מהים, מכיוון בריטניה לכיוון צרפת, דרך תעלת למאנש, כאשר הרעיון היה לנחות בחופי, או להנחית כוח בחופי נורמנדי, שזה חלק מצרפת שהייתה כבושה על ידי הנאצים. המבצע הזה התרחש מהשישי ביוני 1944 ועד ה-30 ליוני, ובמסגרת מערכה הזאת, שים לב, רק ביום הראשון של הפלישה, נחתו מהים ומהאוויר 156,000 לוחמים של בעלות הברית, כל זה בסיוע של מספרים מדהימים של 12,000 כלי טייס וכ-7,000 כלי שיט. זה המבצע הגדול ביותר של נחיתה מהים, ever. יותר גדול מהנחיתה באיבוג'ימה, יותר גדול מהנחיתה באינצ'ון במלחמת קוריאה, ובוודאי יותר גדול מהנחיתה של חטיבה 35 בשפך האוולי במלחמת לבנון הראשונה. דרך אגב, אני גם טוען שמבצע אוברלורד היה מבצע רב-ממדי, אבל זה כבר סיפור לפודקאסט אחר.
גדעון, זה ללא ספק אחד הקרבות הכי מוכרים והכי מסוכרים אולי בעולם. אנחנו נתמקד בקרב הזה בדיוויזיה 82 ודיוויזיה 101 האמריקאיות. כל משימתם בעצם היו לנחות לפני שהכוחות מגיעים בצורה מוכפת לים, לחוף, ולהבטיח את דרכי הגישה ונקודות מפתח שדרכם הגרמנים לא יוכלו לתגבר את מערך ההגנה שלהם על החוף.
זאת אומרת שהעתודות של הגרמנים לא יוכלו להגיע ולהפריע לנחיתה.
נכון. זה בדיוק מה שתוכנן. מה שקרה בפועל הוא שרק שליש מהסדק שתוכנן לצנוח ולבצע את המשימות האלה, הגיע לקרקע ובכלל לחם.
מטורף. שני שליש בכלל לא הצליחו לעשות זה?
או שהם נחתו והיו עבודים ומעובבים בין הדיוויזיות ברמה הזאת של לוחמים מדיוויזיה 82, היו תחת מפקדים מהדיוויזיה 101 לדוגמה, או שהם כלל לא הגיעו עם ציוד לחימה, אלא פשוט נחתו עם עצמם במצב פיזי כזה או אחר, ובעצם בשטח לא מוכר, מוקפים באויב, עם מסגרת לא אורגנית, במצב מאוד בעייתי.
אז מה שאתה אומר שהמצב הזה של לחימה לא אורגנית בשטח שלא אליו הם תכננו להגיע, הגביר את הקט הקרב אצלהם?
בוא ננסה רגע להיכנס לראש של לוחם מהדיוויזיה 101 לדוגמה. הוא נחת עכשיו במדינה זרה עם אויב שנמצא כמעט בכל כיוון, הוא הרגע קפץ מהמטוס, תוך דקות בודדות הגיע לקרקע, הוא בעצם שם לב שהוא בלי הציוד לחימה הבסיסי שלו, אפילו עם נשק, יכול להיות שהוא רק עם סכין או משהו שהוא צמד לו לגוף, הוא מסתכל ימינה ושמאלה, מה שהוא רואה זה חושך, הוא לא רואה את החברים שלו למחלקה או לצוות, הוא שומע קולות ירי שהוא לא יודע אם הם ידידותיים או אויב, והוא בעצם מתחיל לדמיין לעצמו בראש, מה קורה עכשיו אם יורים בי ואני נפצע? מי מחלץ אותי? לאן מחלצים אותי? הוא מסתכל למעלה ורואה את המטוסים מתפוצצים ואת הצנחנים שצונחים רחוק ממנו, הוא בעצם מרגיש לבד. הקט הקרב פועלת עליו בכל מובן המילה.
ונניח תחושת הביטחון הבסיסית של הלוחם או הלכידות שלו, איך זה נפגע?
אז בואו נמשיך רגע עם אותו לוחם מהדיוויזיה 101. מבחינת לכידות היחידה שבאמת אמורה לצמצם את הקט הקרב, הוא בעצם נמצא לבד. אין לו גיבוי מאף אחד, הוא לא רואה אף פרצוף מוכר.
זה לא אנשים שהוא יתאמן איתם.
זה לא אנשים שהוא יתאמן איתם. הוא פתאום מגיע וחובר למפקד שהוא בכלל לא מכיר אותו אפילו מהשם הפרטי ולא ראה אותו מעולם. והוא הולך לעבר משימה שהוא בעצם לא תודרך אליה ויכול להיות שגם לא יתאמן אליה.
אז הבנתי את הדוגמה של דיוויזיה 101 בנורמנדי, מלחמת העולם השנייה, הצנחה בלילה, בהיקפים גדולים, וזה קצת רחוק. אני חושב שכדאי ללכת להסתכל על דוגמה יותר קרובה אלינו. נניח במלחמת ששת הימים, חטיבה 80, חטיבת צנחנים גם כן, בקרב קטף. במזרח חצי האי סיני, קרב של אוגדת אריק שרון, הוא היה פקד האוגדה, אוגדה 38, כנגד דיוויזיה 2 המצרית, דיוויזיה שהייתה מחופרת היטב במתחם ענק בשטחו, עם תעלות לחימה, עם ארטילריה, עם שדות מוקשים, בהחלט אתגר מבצעי איך כובשים דבר כזה, וההתקפה של אוגדת שרון נערכה באמת בתחבולה, בתחכום ובנועזות, ברמה כזאת שזה נחשב עד היום אחד מקרבות המופת בהיסטוריה. אגב, אביאל, יצא לי באופן אישי לראות צוער בווסט פוינט, מעביר שיעור לחבר'ה שלו על קרב קטף, זה היה די משעשע לראות אותו מסביר לאמריקאים, על צירים בסיני או על המחתים באוגדת שרון. צריך להגיד שבמהלך הקרב הזה, צהל השתמש בעקרונות הקרב המשולב, תוך כדי שימוש ביחידות של האוגדה, בחטיבות, בגדודים, באופן מסונכרן ומרשים ומשולב, ברמה כזאת שהתבוסה של הצבא המצרי הייתה מוחצת, וזה באמת מה שאפשר את פתיחת הציר המרכזי של סיני, לתנועת כוחות צהל עד לתעלת סואץ.
אכן קרב מופת. חטיבה 80 בעצם הייתה חלק מהמאמץ האוגדתי. משימתה הייתה להגיע לסוללות הארטילריה המצריות שנמצאות בעורף מתחם קטף. הסוללות האלה ביצעו ירי כל הזמן לעבר כוחותינו בחזית. והמשימה שקיבלה חטיבה 80 היא בעצם להשמיד את הסוללות האלה כמה שיותר מהר על מנת לאפשר לכוחות שלנו לתמרן במהירות ולהשמיד את האויב במתחם.
ואתה יכול למצוא נגיד דברים דומים בין מה שתיארת קודם בדיוויזיה 101 מבחינת הקט הקרב ללחימה של חטיבה 80?
כן, בהחלט יש כמה נקודות דמיון. נתחיל בתכנון. המח"ט דני מט תכנן להגיע בצורה מוסקת לאזור הסוללות. בעצם מה שקרה שמספר המסוקים שהוקצה לו קטן כמעט בשליש, ובפועל היה צריך לתכנן מחדש את כל שלב העסקה אל היעד. זה השפיע גם על סדר הגודל של הכוחות, הוא בעצם צמצם את מספר הלוחמים, והוא החליט לנחות מצפון לסוללות, ולא מדרום כמו בתכנון הראשוני. הוא עשה את זה כיוון שהשטח שנמצא בצפון, הוא יותר קשה להליכה, זאת אומרת שאם המצרים ירצו לצאת להתקפת נגד מקדימה לכוחותינו ולהקות בהם נקודות ההנחתה, זה יהיה להם מורכב יותר מבחינת מרחק הליכה וקושי בהליכה.
אז אם אני מנסה רגע לסכם לעצמי, הכוח של הצנחנים הגיע בסדק חסר ביחס לתכנון, הגיע לא מהכיוון שאותו הוא תכנן, נחת בשטח לא מוכר, אני מניח שהם סחבו על עצמם גם משקל לא מבוטל, זה באמת דומה קצת לנורמדי.
עקב השינוי היחסית קרוב לשעת השין, מה שנקרא, הכוחות בעצם נחתו, הופעלה מהר מאוד שארטילרית מאותן סוללות על המנחתים של כוחותינו, והכוחות בעצם יצאו לתנועה ככוח אחוד, לא לפי תוכנית, הם פשוט התחילו תנועה מהירה מנקודות ההסקה, כדי לצאת מדווח הארטילריה כמה שיותר מהר. ההליכה הייתה באמת מאוד קשה, כי הם א', נעו בתא שטח שיותר מורכב להליכה כמו שדיברנו עליו, וב', ברגע שאתה הולך בתא שטח שאתה לא מכיר, ובנתיב שתכננת לא מזמן ואתה לא בקיא בנקודה המדויקת שאתה נמצא בה, זה יוצר מורכבות מנטלית, ויוצר תחושה של כל הזמן אתה לא יודע לאן אתה נמצא, וכמה עוד נותר ללכת עד שמגיעים ליעד.
זה גם יוצר גם אצל המפקדים וגם אצל החיילים תחושה של אי ודאות שהיא מוגברת אולי ביחס ללחימה הרגילה על פי תוכנית, נקרא זה ככה.
נכון, זה מאוד דומה לאי ההתמצאות ואי הוודאות שדיברנו עליה בהקשר הקרב בנורמנדי. ולא רק זה, שהצנחנים סוף סוף הגיעו לסוללות הארטילריה והתחילו להשמיד אותם, צריך להבין שהם הגיעו מכיוון שהם לא תכננו, כלומר שכל ההתקפה על היעד גם היא הייתה שונה מהתכנון, ושהם החלו בעצם לבצע את השמדה של הסוללות ארטילריה, לפתע הגיחה מסעית מצרית מלאה בתחמושת כנראה לאותם הסוללות ארטילריה, צנחנים בעצם פתחו באש לא לפי תוכנית מסודרת, כי זאת הייתה מטרה שהם לא התכוננו אליה, המסעית הזאת התפוצצה ולצערנו היו כ-20 צנחנים פצועים, ועוד 3 הרוגים על המקום.
מהפיצוץ הזה?
מהפיצוץ הזה, והכוח שלא נערך לכמות כזאת של פצועים בשלב כל כך מוקדם, בעצם היה מוגבל מאוד באמצעי נסיעת הפצועים שהיו לו, בגלל שהוא תכנן להביא אמצעי לחימה ומים לקרב הקרוב, והם החלו לאלתר שם כל מיני אמצעי פינוי, על מנת באמת להציל את הפצועים האלה במהירות המרבית.
זה באמת היבט שלא חשבתי עליו, של לחימה בעומק, וזה המוגבלות בפינוי פצועים והרוגים. כי בלחימה רגילה, אתה מעביר את הפצועים אחורה לנקודת הפינוי הפלוגתית, או לתחנת האיסוף הגדודית, או לא יודע. ופה יש לך באמת מוגבלות, כי המסוק לא נשאר על הקרקע. הוא מוריד את הכוח וממרים משם.
בנושא של פינוי הפצועים, יש דמיון רב בין נורמנדי לחטיבה 80. אין בעצם יכולת מהירה לפינוי הפצועים, ולכן אם לוחם נפצע, או לוחם חלילה נהרג, קשה מאוד לפנות אותו, ובעצם יש מורכבות מנטלית ופיזית בפינוי גדולה אצל הלוחמים ואצל המפקדים.
אני שם לב לעוד נקודה דמיון, וזה ציר ההגעה כיוון היעדים. כי גם בצניחה בנורמנדי הכוח כאילו לא הגיע מהציר שהוא תכנן, כי הוא התברבר, הצניחה פשוט התפזרה על שטח גדול מאוד, מה שהזכרת שפגע גם באורגניות, ובמקרה של ששת הימים, הכוח אומנם בצורה מודעת כתוצאה מחלטת המחת, גם כן שינה את נקודת ההגעה שלו, ושינוי קום הנחיתה, או ההצנחה, פיה בשני המקרים, על היכולת התפקודית והמנטלית של האנשים.
אגב, זה יכול לשרת אותנו לטובה, ואחורינו דוגמאות לזה במבצע קוטונת לדוגמה, שגם עליו דיברנו במסגרת המלטק, שהשינוי בנקודת הנחיתה עזרה לכוחותינו, ובעצם הגענו לאויב מכיוון נוח וטוב יותר.
זאת אומרת, יש גם גמישות ביכולת לשנות את ציר התנועה דרך האוויר בעצם.
נכון, במבצע קוטונת המפקד על המסוק החליט בשטח לפני שהוא נחת, לנחות בנקודה קרובה ושונה, שמשרתת אותו יותר טוב, ובעצם אנחנו רואים שיש לזה גם יתרונות, אבל בהחלט השינוי הזה תוך כדי התנועה וההגעה מציר, שלא תכננו אותו והוא לא מוכר, בעצם פוגעת בלוחמים, הן מבחינת הביטחון האישי שלהם, ופשוט שאתה הולך בשטח לא מוכר, שאתה לא יודע לאן ומתי אתה מגיע ליעד, זה משהו שמעסיק אותך ומכביד עליך כל הזמן.
דוגמה מעניינת מאוד. אז דיברנו על הקבות המנטלית של הלחימה בעומק, והזכרנו עוד בתחילת הפודקאסט את הקושי שהמפקד לאמן צורה טובה, את הצורה טובה, אני מתכוון באופן מנטלי, את המסגרת שלו לפני הקרב. אגב, בעניין הזה, זה מתקשר למה שדיברנו עליו בפרק הראשון של הסדרה הזו, וזה שבכל אימון, בלי קשר אם זה כוח שפועל בעומק או בחזית, אתה לא יכול לדמות את פחד המוות, ולכן מראש יש בעיה בפן המנטלי של האימון. אבל פה הבעיה עוד מתחדדת, כי אתה לקושי הרגיל של כל אימון, מוסיף את הייחודיות של הצורך לאמן את האנשים למתארים של לחימה בעומק. יש לך איזו הצעה כדי להתגבר על הקושי הזה?
ונתחיל בזה שקודם כל אנחנו צריכים לבנות את הלוחם ואת המפקד ללחימה בעומק. כבר משלב האימון היסוד מה שנקרא, ובהמשך גם באימונים המתקדמים ובאימונים הגדודיים והחטיבתיים. אנחנו צריכים להבין שמההתחלה אנחנו צריכים להרגיל את הלוחם לזה שהאויב לא נמצא כל הזמן ישר לפנים. שאנחנו מכניסים את הלוחמים שלנו בשלבים הראשונים של ההכשרה, במטווחים לדוגמה, בתרגילי צמד חוליה, אנחנו תמיד ממקמים את הסטריפ מולם, ישר בחזית. וזה משהו שאנחנו
תמיד צריכים... המטרות מולו.
נכון, תמיד המטרות מולו. תמיד הלוחם בעצם סורק ומסתכל קדימה, ואז או מקצה במטווח, או תרגיל פרט צמד חוליה, שיש כיוון ירי מוגדר, שכולם יודעים מהו. אנחנו בעצם רואים שהאויב לא נמצא ישר בחזית, והלוחם צריך להסתכל ימינה, שמאלה, לפעמים גם אחורה, לזהות את האויב. צריך להבין שהאויב הוא לא כוח ידידותי, כי דיברנו על המורכבות בהגעה מוסקת ומוצלחת. בעצם אנחנו צריכים להרגיל את הלוחם ואת המפקד כל הזמן, לחפש את האויב ולהוציא את השבלוניות בזה שהאויב נמצא מולנו תמיד, כי הוא לא נמצא מולנו תמיד. נמשיך בשלב האימון יסוד והאימון מתקדם. כמו שראינו בחלק מהדוגמאות שדיברנו עליהם, לדוגמה בנורמנדי, הלוחמים מגיעים שהם כבר בחיסרון מספרי, כי חלק מהלוחמים נפצעו, או חלק מהלוחמים לא הצליחו להגיע, או צומצם מספר המסוקים, כמו בחטיבה 80. לכן אנחנו חייבים בחלק, או אפילו ברוב התרגילים שאנחנו מתרגלים, להתחיל באיזשהו חיסרון מספרי בסדק, או תוך כדי התרגיל, לעשות איזה שהם שינויים באורגניות של הלוחמים, כדי להבין ש... אנחנו הולכים להילחם לא כמו שאנחנו רוצים להילחם, שכולם נמצאים ולכל אחד יש את התפקיד שלו, ואנחנו 100% קשירות כבר מההתחלה, כי ראינו בדוגמאות שאנחנו לא 100% קשירות מההתחלה, ויש לוחמים שצריכים למלא כמה תפקידים, גם אם הם לא יתאמנו עליו וגם אם לא הוכשרו אליו.
הדוגמה שנתת היא דוגמה טובה מאוד, אבל אני מיד אשאל מה לגבי הבטיחות באימונים. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים לפגוע בחיילים באימונים, מצב שבו המטרות ממוקמות ממול נועד להפחית את האפשרות שחייל אחד יירה בחייל אחר, ויותר מזה, זה מה שבסופו של דבר גורם לסוג של שבלוניות.
אני מסכים איתך בנושא הבטיחות, אבל חשוב שנזכור שגם בלחימה אנחנו לא רוצים שכוחותינו יפגעו בכוחותינו, ולכן כבר בשלב האימון אנחנו צריכים לעבוד על הדברים האלה. וכן, אם אנחנו נתאמן בצורה שאמרתי בחלק מהתרגילים, אז כמות התרגילים תרד, אנחנו נקדיש יותר זמן לתדריכי בטיחות, לחניכה, נעשה כמה פעמים את התרגיל ביבש, אבל בסוף אנחנו רוצים להתאמן כמו שאנחנו נלחם, גם אם זה אומר לתרגל פחות, אבל לתרגל בצורה איכותית, שמדמה את המציאות ומדמה את המתאר האופרטיבי שאנחנו מתאמנים אליו.
דיברנו עד עכשיו על המלצות לאימון ברמת החיילים, יש לך המלצות גם לאימון המפקדים לסוג הזה של אתגר מנטלי של לחימה בעומק?
כן, אז... דרג הפיקוד, אנחנו ראינו שכל מפקד בעצם שפועל בעומק יכול למצוא את עצמו מוביל כוח כזה או אחר למשימה שהיא שלו או משימה שהיא לא שלו. כלומר שהוא צריך כבר בשלב הראשון והכי בסיסי אולי, שתהיה לו התמצאות מאוד טובה במרחב, גם אם הוא לא ראה אותו אף פעם. יכול להיות שעכשיו מק או ממם שנמצאים שנתיים או 3 שנים בצבא, מגיעים פתאום לשטח שהם לא ראו אף פעם, ראו אותו אולי רק על מפה, אולי לפרק זמן מאוד קצר, והם נוחתים בשטח ומהר מאוד צריכים להבין איפה הם נמצאים ביחס למה שהם ראו, איפה המשימה נמצאת, איפה החיילים, הלוחמים שלי נמצאים, ולאן אני צריך ללכת. זאת קשירות שצריך להתאמן עליה. כבר משלב אולי מפקדי החוליות בבח, להתחיל להטמיע את כל עניין המפה והתאמה של המפה לשטח, ובהמשך אימונים יותר מורכבים, אנחנו מכירים את אימוני הצנחן, ולא סתם זה השם שלהם.
מה זה ניווט צנחן?
ניווט צנחן זה בעצם ניווט שמורידים אותך באיזושהי נקודה, זה יכול להיות ממסוק, זה יכול להיות מטיולית, או מרכב שנוסע בצורה חשוכה, מורידים אותך, אתה לא יודע בדיוק איפה אתה, אתה כן למדת איזשהו תא שטח מסוים, ואתה צריך להתאים את מה שאתה רואה בעין, למה שזכרת מהמפה, או אפילו בשטח עם המפה, וזה בעצם מתרגל את המפקדים להתמצאות טובה, לעצמאות, ליכולת קבלת החלטות, אל מול התכנון ואל מול השטח,
זאת אומרת, זה מדמה מצב שבו הכוח ירד לא בדיוק בנקודה שהוא תכנן, והפקד מפה ועלה צריך להתחיל להוביל את הכוח שלו לכיוון המשימה שלו.
נכון. שלב ההתמצאות ושלב בעצם היכרות עם השטח הוא חשוב מאוד, ופה אני שוב חוזר לנקודה שדיברנו עליה, על הסדק החסר ועל זה שכל הלוחמים לא תמיד יהיו. המק, הממם, הממפי, כולם צריכים להבין שיכול להיות שאנחנו נפתח את הלחימה בקו הראשון או השני, שלא כל הלוחמים נמצאים
חסר.
איתנו. ולכן צריך לתרגל, המק צריך לתרגל מה קורה אם הנגביסט לא נמצא איתי, מי מחליף אותו. האם התאמנתי על זה? האם זה מה שחשבתי עליו? מה קורה אם יש לי שלושה פצועים בכוח? מי לוקח להם את הציוד? על איזה ציוד אני מוותר? וזה דברים שצריכים להתאמה כבר משלב אימון היסוד אצלנו.
תוך כדי זה שאתה מדבר, חשבתי על העניין של השרידות בעומק, בהיבט של ציוד והספקה. זאת אומרת, לוגיסטיקה. יכול להיות שגם חלק מהמלאים שתכננו להביא איתנו, או שיהיו לנו כמו כדורים למחסניות, או ציוד רפואי, או מים, או אוכל, גם הם יהיו בחסר.
נכון, זה נקודה שהיא מעניינת. דיברנו על זה שהלוחמים בחטיבה 80 נסו על עצמם המון מים ותחמושת, ודיברנו מצד השני על זה שהלוחמים בנורמנדי נחתו בשטח בלי שום דבר, בעצם השק חזה שלהם נשמט מהם, והם נמצאים עכשיו בעומק האויב, בלי שום דבר. לכן יש את כל עניין השרידות והקרידות, קיימות מהשטח, שזה משהו שגם צריך להטמיע אותו באימונים ולהתאמן עליו. לדוגמה, כל שלב המודיעין הלוגיסטי, מה קורה עכשיו אם יש לי חוסר בציוד רפואי ואני נמצא בכפר בעומק לבנון או בנקודה כזאת או אחרת, אני צריך לדעת, לתכנן איך אני מבצע פשיטה או התקפה על המקום הזה ועושה מלא מחדש בעצם מהשטח.
יש לך דוגמה לזה?
יש לי דוגמה לזה, בשיח שניהלתי עם אלוף המכללות, האלוף איתי וירוב, הוא היה מח"ט 55 במלחמת לבנון השנייה, הם התכוננו לזה באימון וביצעו תרגילים ואימונים מדמים, ובפועל, בעומק לבנון, מה שהם עשו, היה חסר להם ציוד רפואי מסוים, הם בעצם ביצעו פשיטה על בית מרקחת שעלה להם כמודיעין לוגיסטי.
בית מרקחת לבנוני.
נכון, לבנוני, הם בעצם הגיעו, חברו לציוד, ועשו מלא מחדש מהשטח.
ואפשר לתרגל את זה באימונים?
אפשר לתרגל את זה באימונים, זה משהו שאנחנו עשינו, אבל כשאתה מתרגל את זה, אתה מבין שיש לנו כל מיני פערים שאנחנו לא מכירים, כי לא התאמנו. לדוגמה, אם אני צריך לפרוץ לאיזושהי נקודה מסוימת, לדוגמה לתחנת דלק כדי להוציא דלק, או למבנה מסוים, או לרכב מסוים. איך אני עושה את זה בפועל? אנחנו תרגלנו את זה בתרגיל, לדוגמה עשינו תרגיל לצוות הניוד, אמרנו לו שהכלים שלו הושמדו, והוא צריך לחבור לכלים אזרחיים. בתרגיל שמנו לו מפתח בסוויץ של הטרקטור, במציאות זה לא יקרה.
הוא צריך להניע את הטרקטור.
הוא צריך להניע את הטרקטור איכשהו. כלומר יש לנו פער בכולת הספציפית הזאת, ואכן הוצאנו לחמים לקורס מנולן או קורס פורץ.
זה לקח מעניין מאוד מה שאמרת. בוא דבר איתי קצת על הפחד.
אז קודם כל אנחנו דיברנו על זה שבעצם הגדרת את הקט הקרב ודיברת על הפחד שזה חלק בלתי נפרד ממנה גם במתאר חזית, בלחימה רגילה. וכמובן שבעומק שראינו פה דרך הדוגמאות שזה יותר מפחיד ויותר מורכב, אנחנו צריכים לראות שהלוחמים יודעים לעשות עם עצמם הכנה אישית, לפני הלחימה, ואנחנו צריכים להרגיל אותם לכל מיני אלמנטים ואקטים מסוימים שכנראה הם יחוו בהמשך. כמו לדוגמה, הגעה מוסקת ליד. יש משהו מאוד ייחודי בזה שאתה מגיע עם כלי רועש כמו מסוק לשטח שהכל חושך, ופתאום בשנייה המסוק הולך, אתה נמצא בדממה מוחלטת, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה לא יודע אם מותר לראות, לאן לראות.
וואו, לא חשבתי את זה. עצם המעבר מהסביבה המוכרת והמגוננת של המסוק, לאיזה שקט במרחב שאתה לא מכיר?
נכון, זה משהו שגם האלוף דיבר עליו בשיחה על הלחימה של חטיבה 55 בלבנון, הוא אמר שהרבה מגדים ומפיים ביקשו אישור ירי עקב זה שהיה להם פתאום שקט, היה להם מאוד מאוד רועש במטוס, והיה להם פתאום שקט מוחלט שהם ירדו מהמטוס, ובעצם הכניס אותם למצב שהוא קצת לא ברור. אז זה משהו שאנחנו צריכים להרגיל את הלוחמים, אנחנו כן צריכים לדעת שיש לנו שוט מסוק מוגבלות, ואנחנו צריכים להיות יצירתיים ולעשות את הדברים האלה בצורה אחרת. לדוגמה, על ידי רכב חשוך, אמר, לפזר לוחמים או חוליות בשטח, ולהגיד להם לקנוס לאיזושהי נקודה מסוימת.
שהלוחמים ממש ילכו לבד?
שהלוחמים, כן, שהלוחמים...
בזוגות?
ילכו בצמדים או לבד. אנחנו עשינו בתרגד כנוס מבצעי, אומנם ביום, אבל בהכשרה עשינו את זה לדוגמה בלילה, וכן הלכנו לבד עם מצנח על הגב, וזה משהו מאוד מחזק נפשית ומנטלית את הלוחם, אבל אנחנו צריכים בשורה התחתונה להבין שזה משהו שאנחנו לא מתעסקים בו מספיק, הוא קיים והוא משפיע על הלוחמים.
אם אני אנסה לסכם את כל מה שאמרת עד עכשיו, אז בעצם מה שאתה אומר, אנחנו מכינים את האנשים מקצועית לא רע ללחימה בעומק, ומזניחים קצת את העניין המנטלי, שלעיתים, אני לא אומר שהוא יותר חשוב, הוא לפחות חשוב כמו ההיבטים המקצועיים, נניח כלייה או שימוש באמל"ח.
נכון, זה בדיוק מה שאני טוען. כמובן שפתחנו בזה, האימון המנטלי הוא יותר קשה, יותר מורכב, מצריך מחשבה. זה לא תמיד משהו שניתן למדוד אותו, כמו כמה כדורים פגענו במטרה לדוגמה, זה משהו שהוא מופשט ורח, אבל הוא מצריך עיסוק, הוא מצריך מחשבה מאיתנו המפקדים, זה משהו שמשפיע חד משמעית גם על הלוחמים וגם עלינו. אין לנו הרבה זמן אימון, אנחנו צריכים לראות שאנחנו מתאמנים כמו שאנחנו נלחמים, לא רק מקצועית, אלא גם ברמה המנטלית.
תודה רבה אביאל, היה מעניין מאוד ומעשיר מאוד, באמת תודה רבה.
תודה רבה גדעון.
תודה שהזנתם לפרק. סדרת הפודקאסטים הזו של המכללה לסיכול טקטי מיועדת למפקדי השדה בדרג הטקטי. הסדרה תעסוק בתיאור קרבות העבר הרחוק והקרוב, כדי לנסות ולהפיק לקחים, לשכלל את יכולתנו ללמוד לקראת הקרבות שעוד נכונו לנו. בכל פרק יציג אחד מהקצינים קרב מן העבר וישוחח על הלקחים שניתן ללמוד ממנו. כך למשל, היינו עם נפוליאון בעמק ישראל, אפוף אשן התותחים, בבוקר ה-16 באפריל 1799, ונתקדם עם דיוויזיה מספר 9 של הצבא העיראקי במרחב בית החולים אל סלאם בשביעי בדצמבר 2016, בקרב לשחרור העיר מוסול מידי ארגון דאש. האזנה נעימה ותודה.